ממשיכים בשיעורים שלנו על אחת הסוגיות, מן הסוגיות הנלמדות בדף היומי. הלומדים נמצאים עכשיו, ביום שאנחנו עכשיו נותנים את השיעור הזה, במחצית והאמצע של מסכת בבא בתרא. והנושא שלנו באמת נלקח קודם כל מן האמצע של אותו, פחות או יותר מאותם דפים, בדף פ"א במסכת בבא בתרא, בפרק חמישי. אבל זו סוגיה שאפשר לומר שהיא נמצאת פה בדף פ"א, אבל צריכים לדון עליה ביחד עם עוד שתי סוגיות, מימין ומשמאל. אפשר להגיד סוגיה פחות או יותר מן החלק הראשון של המסכת, ממש, דהיינו בסוף פרק שני, ומשמאל, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מהחלק האחרון של המסכת, מדי לקראת הסוף, בדף קל"ו, שזה עדיין לא הסוף, אבל בכל אופן יותר קרוב לסוף. ואני מתכוון לכך, הנושא שעליו אני רוצה לדבר, אפשר לקרוא לו באופן כללי, זכויות של בעלי, זכויות של מי שקונה בקרקע, אילנות, מה יש לו באמת בקרקע, מה הזכות שלו. אדם לפעמים קונה את האילן שנמצא בשדה, קונה אילן אחד, קונה שתי אילנות, קונה שלוש אילנות, הגמרא מדברת בדף פ"א במשנה שכאילו ממנה אנחנו מתחילים, המשנה מדברת על כך שהקונה שני אילנות בתוך שדהו, שדה חברו, הרי זה לא קנה קרקע. זאת אומרת, לרבי מאיר חולק, אבל אנחנו כדעת חכמים, תנא קמא, אנחנו אומרים שמי שקונה שני אילנות, אז זה כאילו קנה רק את האילנות, אבל האילנות נשארים שלו גם כשהם נטועים על הקרקע, זה לא, הוא לא קנה אילנות בשביל עצים להסקה, הוא קנה את האילנות בשביל שימשיכו להיות בשדה, והפירות יהיו שלו, של העץ, אלא הקרקע עצמה היא לא שלו, ואז מתוך הסוגיה מתברר שזה ההבדל. בין שתי אילנות זה כך, אבל בשלוש אילנות, אז אם אדם קונה שלוש אילנות, אז זה נקרא שהוא כבר כן בוודאי קנה גם חלק בקרקע. אז זה הסוגיה של בבא בתרא בפרק חמישי במשנה. והמעניין שבדבר, שכשלומדים בהלכה, בגמרא, על בעלות על קרקע, מיד זה מתחבר תמיד בכל המקומות שדנים על דברים כן אלה, מתחבר למשל לגבי דין של ביקורים. מדוע? כי לגבי דין של ביקורים, שזה מצוות ביקורים שצריך להביא את ביקורי האילנות בזמן הביקורים, מביאים למקדש, כפי שאנחנו יודעים, בזמן חג השבועות, בעצרת, שנקרא גם חג הביקורים, אז מי מביא את הביקורים? מביאים את הביקורים ממי שהקרקע שלו, יש לו קרקע, יש לו שדה, יש לו את הפירות שגדלים בשדה, הוא מביא ביקורים. מי שאין לו קרקע, לא מביא ביקורים. זאת אומרת שהמבחן, אם יש לך קרקע או אין לך קרקע, הוא משפיע על הדין של חיוב של ביקורים. ועל כן, אנחנו מיד בהגמרה הזו, בדף פ"א, לומדים מיד את מה שכתוב, שקונה שני אילנות בתוך שדה חברו, למשל, מביא ואינו קורא. מביא ואינו קורא, זאת אומרת, בגבי ביקורים, אנחנו יודעים שיש שני חלקים למצווה, אפשר להגיד. קודם כל, להביא את הביקורים, כמובן, אבל גם קוראים, יש שם את פרשת, מה שקוראים הרמי עובד אבי, זוהי הפרשה שקוראים כשמביאים את הביקורים. אז יש מצוות הקריאה ויש מצוות ההבאה. והגמרא פה אומרת, המשנה אומרת, וזה משנה בביקורים, שני אילנות שמביא ואינו קורא. ואז הגמרא עושה את ההקבלה לדין שנאמר מקודם שהוא לא קונה קרקע באחד שקונה שני אילנות. והגמרא בסופו של דבר מסבירה, בעמוד ב', הגמרא מסבירה ש... יוצא ככה, שמי שקונה אילן אחד, אז זה ברור שהוא לא קנה, אין לו קרקע. מי שקונה שלושה אילנות, אז זה ברור שהוא כן קונה קרקע. מי שקונה שתי אילנות, אומרת הגמרא שזה כאילו ספק. לא, יש ספק בדבר, אם הוא קנה את הקרקע או לא קנה את הקרקע, ולכן היות שזה רק ספק, מביא ואינו קורא. זאת אומרת, מביא את הביקורים, אבל לא קורא, כי הוא לא, אי אפשר להגיד שהוא מחויב לגמרי. והגמרא אפילו אומרת שהיות שהוא מביא רק מספק, אז הגמרא דנה, ואם זה ספק, אז יכול להיות שזה לא סתם להביא, כי יכול להיות שיש בזה שאלת איסור של מביא חולין לעזרה, אם לא, אז זה חולין, אז הגמרא מדברת על זה ומסבירה איך זה אפשר להביא מספק, או בכל אופן מביאים מספק, אבל להיות שזה רק ספק, אז לא קוראים את מקרא מגילה, מקרא הפרשה של הביקורים. וזה מקביל למה שנאמר במשנה, שמי שקונה שני אילנות אין לו קרקע, כי אף על פי שזה ספק, היות שזה ספק, אז כשמנהל ויכוח בין הקונה למוכר, אז המוכר אומר הרי שלא, הוא לא רוצה לתת, הקונה אומר אולי שכן, הוא חושב שמגיע לו, אבל כיוון שזה ספק, אז אנחנו אומרים את זה המוציא מחברו עליו הראיה, ולכן במשנה נאמר בפשטות שאין לו קרקע. אין זה הסוגיה בעצם שהולכת פה בדף פי א'. כפי שאמרתי, הסוגיה הזו, כדי ללמוד אותה, אז צריך ללמוד אותה נכון על ידי הלימוד של שתי הסוגיות הנוספות, שדנות פחות או יותר באותם דברים. ואז אולי נתחיל דווקא בסוגיה שיותר קרובה לסוף המסכת, בדף קוף למד וב. בדף קוף למד וב, בדף קוף למד וב עמוד בית, יש לנו מחלוקת בגמרא בין רבי יוחנן לריש לקיש, לגבי מי ש... הגמרא, דאיתמר, המוכר שדה הוא לפירות. יש דבר כזה, אדם מוכר שדה לפירות. הוא לא מוכר את השדה, הוא מוכר את הפירות. זכות של הפירות בשדה. על זה, יש שם המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן אומר, מביא וקורא. אומרת, היות שיש לו את הגמרא מסבירה, היות שיש לו את הזכות של הפירות, אז אומרים שקניין פירות כקניין הגוף דמי. ביות שקניין פירות כקניין הגוף, אז ממילא מביא וקורא, זה קרקע נחשב לקרקע שלו, של מי שקיבל, קנה את הזכות לפירות, מביא וקורא. הנה, שוב, מדברים על ביקורים. ריש לקיש אמר, מביא ואינו קורא. אומרת הגמרא, כי הוא סובר שקניין פירות לאו כקניין הגוף, אז רק מביא ואינו קורא. זה הדין של, ריש לקיש. ובכן, גם כאן אנחנו מוצאים את המחלוקת, את הנושא הנדון המקבילה של זכות הקניין בקרקע לגבי הדין של מצוות ביקורים. ומחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש חשובה מאוד בהקשר הזה. כאן צריך לדעת שההלכה דווקא כריש לקיש. ההלכה במקרה הזה אולי שלא כרגיל במחלוקות של בין רבי יוחנן לריש לקיש, כאן ההלכה היא כריש לקיש, שקניין, כי אנחנו סוברים בהלכה למעשה שקניין פירות לאו כקניין הגוף. ולכן בדין הזה של המוכר שדהו לפירות, אנחנו אומרים כמו ריש לקיש, שמביא ואינו קורא, כך ריש לקיש אומר. אבל כאן צריך באמת להבין ולשאול, אם קניין פירות לאו כקניין הגוף, אז לכאורה כלום, אז למה הוא מביא? באמת שאלה מאוד מעניינת, למה הוא מביא? לכאורה זה מקביל למה שלמדנו בקונה שני אילנות, אבל זה לא אותו דבר, כי בקונה שני אילנות, אמרנו שזה ספק, אולי הוא קנה גם את הקרקע, כמו שבשלוש אילנות קונה קרקע, גם בשני אילנות קונה קרקע, אבל כשמדברים פה, ברור שהוא לא קנה קרקע, כי פה רק הוא קונה המוכר שדה או לפירות, מדובר פה על מי שעשה הסכם לקנות את השדה רק בשביל הפירות, אז ברור שאת השדה עצמה הוא לא קנה. אז למה מביא ואינו קורא? אז זה לא דומה למה שנאמר בגמרא הקודמת בדף פי א', אנחנו צריכים להבין למה מביא ואינו קורא. כאן אנחנו מוצאים באמת התפצלות בדברי הראשונים. אם אני לוקח פה את המפרש הרשב"ם, שהוא המפרש כאן בסוגיות האלה, כאילו במקומו של רש"י, אז הרשב"ם אומר, מביא ואינו קורא, שאינו יכול לקרוא את האדמה שנתת לי. זאת אומרת, הוא לא קורא בגלל שהוא לא יכול להגיד שזה האדמה שלו, כי זה האדמה לא שלו, כי הוא קנה אותה רק לפירות. ומי הוא בעבר? חייב דכתיב אשר תביא מארצך, שהרי שאיבד לו יניקת הקרקע לפירותיו. וזה חידוש גדול מאוד מה שאומר הרשב"ם פה. הרשב"ם אומר שמה שהוא מביא, הוא מביא בגלל שהוא באמת חייב. למה הוא חייב? כי יש לו זכות יניקה. אז אם יש לו זכות יניקה, אז ממילא זכות היניקה מביאה אותו לחיוב. אז תשאלו השואלים, אם יש לו זכות יניקה, אז ממילא גם שיקרא. אז זה מצווה בשלמות. מאיפה נוצר החלוקה הזו בין ההבאה שהוא חייב לבין הקריאה שהוא לא חייב, ושהוא לא יכול לקרוא. אבל הרשב"ם אומר את זה, הרשב"ם אומר, כן, ככה זה. ההבאה הוא חייב בגלל שיש לו זכות יניקה, אבל לקרוא הוא לא יכול, כי בקריאת הפרשה אומרים, הנה האדמה אשר נתת לי, והאדמה הרי היא לא שלו, אז ממילא לא שייך, אז לכן מביא ואינו קורא. זאת אומרת, אם אנחנו לומדים את דברי הגמרא כאן, לפי ריש לקיש, שאמרתי שהלכה כמותו, לפי הרשב"ם, אז הדין הזה של מביא ואינו קורא כאן, הוא לא דומה לדין של מביא ואינו קורא שלמדנו מקודם בקונה שני אילנות. כי שם הגמרא בעצמה הסבירה שזה ספק, שמה שהוא מביא ואינו קורא זה מין מצב של ספק. אבל כאן זה לא, כאן אנחנו אומרים שזה לא אותו דבר, לפי הרשב"ם לפחות. באמת הראשונים, אפשר לומר, גם תוספות וגם רמב"ן, תוספות בדף קוף למדו באמת במקום, וגם הרמב"ן פה, הם מאוד לא מקבלים את השיטה הזו של, של, של הקונטרס, זאת אומרת של הרשב"א, מה שנקרא. כי הם אומרים, אין דבר כזה, אם חייב אז חייב, אם פטור אז פטור. זאת אומרת שיש כאן איזה מין, הם לא מקבלים את החלוקה הזו, שהיא כאילו הלכות פסוקות מחולקות, בדין הזה של ביקורים. לכן פה יש הבדל בין התוספות והרמב"ן לעומת הרשב"ם. כי התוספות, למשל פה במקום, על הדף הזה, בקוף למדווה, הם אומרים, מה הם אומרים? נראה שתקנו ברבנן להביא משום קניין פירות. תקנת חכמים, חכמים ראו לנכון לתקן, זה מה שיוצא. כן, תוספות אומרים שיש פה תקנת חכמים. חכמים ראו לנכון, היות שהוא סוף סוף הוא קנה, אז יש עניין לחייב אותו בביקורים, כי סוף סוף הפירות כאן הם שלו. אז אפשר להגיד שיש לו שייכות לתקן מדרבנן את החיוב. ככה באמת תוספות אומרים. הרמב"ן אומר דבר, מאידך גיסא, הרמב"ן אומר... הרמב"ן אומר להפך, הרמב"ן אומר שאם אנחנו אומרים פה, אם אנחנו אומרים פה שחייב, אז יהיה צריך להיות חייב גם בסוגיה של שתי אילנות, כי גם שם יש לו את הלכורה, את זכות היניקה, אז הוא אומר להפך, הוא אומר, כמו ששם, בקונה שני אילנות, אנחנו אומרים שזה ספק, ומתוך הספק נוצר הדין המיוחד הזה, שמביא ואינו קורא, ולפי כל מה שהגמרא אומרת שם, ככה גם כאן, בסוגיה הזו, שהמוכר שדהו לפירות, אז הדין הוא שהוא באמת קונה את זה מדין, מצד העניין של ספק. כן, הרמב"ן אומר שלהפך, הגמרא של דף פי א' מלמדת על הגמרא בדף קוף למדו. וכמו שבדף פי א' יש ספק, ככה גם פה יש ספק. צריך לדעת שהגמרא, כמו שאמרנו, להביא מספק, זה לא כל כך פשוט, מפני שהגמרא בעצמה אומרת שיש פה חשש של איסור של מביא חולין לעזרה, והגמרא מתרצת את זה, אבל הגמרא מתרצת, אתה צריך להגיד שאותם תירוצים, איך שמפרשים, איך יכולים להביא מספק, צריכים להיות גם כאן. זה דעת הרמב"ן, כיוון שלא רוצים לקבל את דעת הרשב"ם, שחילק את החילוק בין הבאה לקריאה מעיקר הדין. וכאן אני רוצה אולי לומר משהו, מפני ש... הרמב"ן הוא רמב"ן, והתוספות הוא תוספות, וזה ברור שהם לא מקבלים את דעת הרשב"ם, אבל אי אפשר להתעלם מזה, קודם כל, הרשב"ם הרי מפרש את מה שהוא אומר. אבל לכאורה, נראה שכאילו הגמרא נראית יותר קרובה לרשב"ם. מדוע? מפני שבעוד שבגמרא בדף פי א', כשאמרו מביא ואינו קורא, אז אמרו בפירוש שזה ספק, ודנו על זה, אז איך זה בספק מביא, אם יש על זה את כל המסע ומתן, איך מביא מספק. כאן אומר יש לקיש, מביא ואינו קורא, ואף אחד לא תורח להסביר איך אפשר להביא מספק. אז זה לא נראה שזה ספק. אנחנו על פי דרכנו גם יכולים תמיד לצרף לזה את ההלכות ברמב״ם. כיוון שהרמב״ם גם כן, כשהוא לומד את ההלכות האלה, אז כשהוא מדבר על הסוגיה של הקונה שני אילנות, אז הוא באמת אומר בפירוש שזה ספק. הוא אומר את כל השקלא וטריא של הגמרא בדף פי א', איך זה מביא מספק. כשהוא מדבר על הדין של מוכר שדהו לפירות כריש לקיש, שאנחנו אומרים שהוא מביא ואינו קורא, הוא אומר את זה בסתמה, שמביא ואינו קורא, זה בהלכה ו', מי שיעיין לפי דף המקורות ימצא את זה, הוא אומר שבאמת מביא ואינו קורא מעיקר הדין, הוא לא אומר שזה ספק, גם לא משמע בתור דבריו שזה מדרבנן, אלא משמע שזה מעיקר הדין, ואז באמת נראה שדברי הרמב״ם קרובים מאוד, או לגמרי שווים לדברי הרשב״ם. וכשלומדים את הרמב״ם ואת הרשב״ם, משמע שההבאה היא מעיקר הדין, ולא מצד ספק ולא מצד רבנן. ואז באמת חוזרים אל השאלה שבעצם התחלנו בה, אם באמת זה ככה, שמביא ואינו קורא. למה מביא, כפי שהרשב״ם מסביר, שיש לו זכות יניקה? אז אם אנחנו אומרים שיש לו זכות יניקה, אז למה בקונה שני אילנות אנחנו לא אומרים אותו דבר? אם באמת זכות היניקה היא סיבה שמחייבת לגמרי, למה שם אנחנו צריכים להגיד שהוא מביא רק מספק? גם שם יש זכות יניקה. זה בעצם אפשר לומר השאלה שעמדה לנגד עיני הרמב״ן והתוספות, כי הסוגיות לכאורה משמע שלומדים אחרת, ולכן הם להפך, רצו להסביר במוכר שדהו לפירות כמו בדף פי א' בקונה שני אילנות, אבל בעצם לכאורה הם לומדים כמו רשב"ם ורמב"ם, משמע שזה באמת שתי סוגיות נפרדות, אז צריך להבין למה זה באמת שתי סוגיות נפרדות, ולמה באמת הדין הזה של זכות יניקה בקרקע לא תורמת לחיוב ההבאה בקונה שני אילנות, כמו שזה מחייב במוכר שדה או לפירות. זו באמת שאלה יפה. אני חושב שפה אפשר לתרץ תירוץ שנראה לי מכוון יפה וטוב. אני מתכוון לכך, ואני רוצה, הייתי אומר ככה, שכאשר אדם מוכר שדה או לפירות, אז זה מה שמחר לו. מה הוא מחר לו? הוא מכר לו את השדה לפירות. זאת אומרת, הוא מכר לו את זכות היניקה. זכות היניקה הופכת להיות לקניין של הקונה. וכיוון שיש לו זכות יניקה שזה שלו, לכן אמרו שמביא מעיקר הדין ולא רק מן הטעם של ספק או מדרבנן. לעומת זאת, בקונה שתי אילנות, הרי הוא לא קנה את הקרקע. הוא קנה את האילנות. אלא הוא מאפשר לו להמשיך להחזיק את האילנות על הקרקע שהם יקנו. זאת אומרת, יש הבדל כאילו בקניין מה הוא הקנה. כאן הוא הקנה אילנות, כאן הוא מכר את השדה. מה הוא מכר את השדה? הוא מוכר אותו את זכות היניקה. מה הוא מוכר באילנות? הוא מוכר את האילנות. הוא מרשה לו לינק. זה דומה למה? למשל, אדם מוזמן למישהו לאכול אצלו לסעודה, והוא מקבל צלחת לידו לאכול. השל מי האוכל שנמצא על השולחן בשעה ש... אתה מקבל את זה, הוא מקבל את זה בתור אורח. האוכל הוא של בעל הבית, הוא מרשה לך לאכול. זאת אומרת, יש דבר כזה שיש דבר שאתה מותר לך לאכול, אבל זה עדיין לא, זה לא שלך. אז אותו דבר גם כאן, אני אומר, כשאני קונה אילנות, אז יש לי זכות יניקה, אבל זה לא נקרא שזה שלי. הוא מרשה לי להשתמש בשירותים שלו, בשירותים של הקרקע, כמובן, כמובן הכוונה. אבל זה לא שלו. במוכר שדה או לפירות, זה מה שהוא מכר לו, מכר לו את זכות היניקה. ולכן כאן זה הופך להיות לקניין שלו, ומשום כך באמת מביא מעיקר הדין, מה שאין כן, במוכר, קונה שני אילנות, שם זה, בוודאי שזה לא נקרא זכות יניקה שהיא שלו. יש לו זכות יניקה בתור זכות שימוש, אבל זה לא נקרא שזה שלו. ולכן אי אפשר לדון עליו שהוא יתחייב, אלא רק מצד, לא מצד זכות היניקה, אלא רק מצד השאלה אם יש לו קרקע או אין לו קרקע. ולכן, כיוון שאתה לא יודע אם יש לו קרקע או אין לו קרקע, על זה אומרת הגמרא שזה ספק, ולכן מביא ואינו קורא. אני חושב שזה תירוץ שהוא מאוד יפה להסביר את הסוגיות וגם את ההלכות ברמב״ם. יש סוגיה שלישית. הסוגיה השלישית היא הגמרא באמת שהזכרתי אותה מקודם בדף כ"ו וסוף פרק שני. שם יש לנו בעצם גמרא שמתחילה בדף כ"ו, עוברת לדף כ"ז, כ"ז עמוד א', כ"ז עמוד ב', והדיון הוא שם, אומר אולה, אם אני אקרא את הגמרא הזו, אולה אומר, הסומך, זה הולך שם ככה, מה אולה? אילן הסמוך למיצר בתוך 16 אמה, גזלנו ואין מביאים ממנו ביקורים. אז שאלה מאוד מעניינת. אדם נוטע אילן בשדה שלו, אבל סמוך למיצר, דהיינו סמוך לגבול של השני. אז אומר אולה, הוא לא מביא ממנו ביקורים. למה לא מביא ממנו ביקורים? אולה אומר, בגלל, הוא נקרא גזלן. כאן על הגזלן הזה של אולה, יש פה שני פירושים. שוב, רשי, כאן זה עדיין רשי ולא רשבם, בסוף פרק לא יחפור. הוא לא אומר שהוא גזלן, מה הוא גזלן ממש? אז רשי אומר, הוא לא שהוא גזלן ממש, אלא הוא כמו גזלן. להיות שהוא כמו גזלן, אז הוא לא צריך להביא, בגלל זה הוא לא צריך להביא, לא צריך להביא ביקורים. למה לא צריך? כיוון שהיניקה נעשית מן המיצר אחר כך. על זה אומרת הגמרא בסופו של דבר, דעה האחרונה הייתה בגמרא בסוף הסוגיה, שכן מביא וקורא, על מנת כן נחיל יהושע לישראל את הארץ. יש כאן איזה מין סברה בארץ ישראל, שעל מנת כן נחיל יהושע את הארץ, על מנת זה שיוכלו אנשים, יוכל לנטוע אילן, שהוא אף על פי שהוא יהיה לו יניקה מהקרקע של השני, לא יהיה לו על זה הקפדה. זאת אומרת שיש פה איזושהי זכות שהוא נותן לו, שהוא יכול באמת לקבל את היניקה, ולכן הוא מביא וקורא. אבל מי לכתחילה, לפי אולה, זה לא היה ככה. למה לפי אולה לא היה ככה? כי הוא חשב שהיניקה היא מהקרקע השנייה, ויות שהקרקע השנייה זה לא שלו. אז אם זה לא שלו, אז לכן הוא גם לא רק שהוא לא קורא, הוא גם לא מביא. הוא גם לא מביא. למה באמת הוא לא מביא? כי מתי אנחנו אמרנו שמביאים בדוגמה של מוכר שדה או לפירות, כאשר יש לו את היניקה שהיא שלו, אבל אם היניקה היא לא שלו, אז הוא לא מביא באמת, וכאן הרי זה מעורבב, אז למה שהוא יביא? הוא לא יכול להביא, מפני שאנחנו אומרים שברור שיש פה יניקה שהיא לא מהשדה שלו. זה לא דומה לשתי אילנות ששם אנחנו אמרנו מביא ואינו קורא, כי שם יש ספק אולי הקרקע שלו, אולי הכל שלו, לכן מביא, כאן אין ספק. כאן זה ברור הרי שזה לא שלו, וכיוון שזה ברור שזה לא שלו, לכן אולה אמר שלא יביא, אבל המסקנה של הגמרא שמביא, בגלל שעל מנת כן יכיל לשאול את הארץ, שזה כן יהיה כאילו שלו, שיהיה שלו, שהארץ היא בכל אופן של כולם, ולא רק כל אחד יגיד רק שלי בכל מקום, בכל מקום שהוא. אבל לפי המפרשים האחרים שהסבירו שהעניקה לבד היא ממילא לא מחייבת בחיוב של הבאת ביקורים, ובכל זאת תקנו תקנת חכמים, כמו שהרמב"ן אומר, תקנו תקנה שיביאו ביקורים, אז למה אולה אומר כאן שלא יביא, הרי יש תקנה, אז לכן לפי הרמב"ן צריך להסביר, והוא מסביר ככה באמת, הרמב"ן מסביר ככה, שהוא לא מביא לא בגלל ש... סתם ככה בגלל שהעניקה היא לא שלו, אלא בגלל שהעניקה היא לא שלו, הוא נקרא גזלן במובן האיסור שבדבר, הוא לפחות עד אלמלא תקנתו של יהושע, זה היה נקרא ממש גזלן, לכן לא שייך לתקן עליו תקנה, מתקנים תקנה מדרבנן, לאנשים ראויים, אבל לאנשים שאינם ראויים, אז מה פתאום לתקן תקנות? אז על מנת כן הנחיל יהושע את הארץ, שלא יהיה נקרא גזלן, אם הוא לא יהיה נקרא גזלן, אז שוב אנחנו אומרים, שזה כבר כן יכול להיות שהוא יכול להביא, זה מה שרואים, אז זה בעצם שני הפירושים העיקריים, פה בסוגיה שנראה לי שזה יפה לראות את שלושת הסוגיות האלה, ללמוד אותם עוד היטב ובאמת נכון, ולראות ולהבין מתי יש דין דרבנן של ביקורים, מתי זה דין דאורייתא ומתי יש ספק, כפי שפחות או יותר ניסינו להציג את זה גם לפי השיטות השונות, ותמיד אני אומר שמי שימשיך ללמוד יהיה לו מה ללמוד ולהחכים בעזרת השם. טוב, אז שלום לכולם.